שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי רבש ב' מאמר מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה. אנחנו נמצאים בעמוד 1257, מתחילים בטור ב', פסקה שנייה, דבר המתחיל הנה הכלי. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לעם, kab.co.il, ניתן גם לשאול שם שאלות, שאלות נבחרות ישאלו כאן במהלך השיעור. כתבי רבש ב' מאמר מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה. הנה הכלי של הנבראים הוא הרצון לקבל תענוג. ומטרם שנברא הרצון לקבל, עוד אין לנו ממה לדבר. והכלי הזה אנו מייחסים להבורא. היינו שאין לנו לעבוד על הכלי הזה, אלא כל אדם שנברא, אם הוא לא קלקל את הכלי, אז הכלי הוא בשלמות. זאת אומרת, בכל מקום שהרצון לקבל רואה, שיש מקום שיכולים לקבל משם תענוג, תכף הוא רץ שמה. מה שאין כן הכלי, הנקרא רצון להשפיע, מטעם שהאדם רוצה בהשתוות הצורה. והיות שהכלי זה אנו מייחסים להנברא, היינו האדם צריך לעשות הכלי הזה, מטעם שהנברא רוצה בהשתוות הצורה. לכן מוטל על האדם לעשות את זה. וזהו כמו שאמר אבי המורי זצל על מה שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. שפירושו, אשר ברא הוא הכלי, הנקרא רצון לקבל. לעשות, זה שייך להנבראים, שהם צריכים לעשות את הכלי הנקרא רצון להשפיע. וזה אינו מצד הטבע שברא הבורא, אלא הוא התחיל הבריאה מבחינת הרצון לקבל, ואתם, היינו הנבראים, צריכים לעשות את הרצון להשפיע. לכן כשהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, זהו טבע אחרת ממה שהאדם נברא. לכן כל מה שהאדם צריך לעבוד בעבודת השם הוא לעשות את הכלי, שהיא פעולה הפוכה מהכלי שבה נברא האדם. ובזמן שהאדם התחיל להיכנס לעבודה דלהשפיע, אז עוד לא מרגיש עד כמה שהרצון לקבל שלו מפריע לו לעבודה דלהשפיע. וזהו תיקון, שהאדם לא יראה את האמת, את שיעור הרע שיש בו. כי בטח כשהוא יראה את הרע שבו, הוא יברח מהעבודה, ואפילו לא ירצה להתחיל בעבודה זו. לכן אומר הרמב״ם, שצריכים להרגיל את האדם בתחילה בשלו לשמה, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, אז מגלים להם את עניין דלשמה, הנקרא בעל מנת להשפיע. ויש לדעת, כי זה שהאדם נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, נקרא גלות מצרים. כי בזמן שנכנסים לעבודה זו, מעט מעט מגלים לו מלמעלה את גודל שליטת הרע שבו. על דרך שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה. היינו שהעבודה דלהשפיע שהתחילו לעבוד, ראו שאין ביכולתם לעבוד עבודה זו, כי המצרים היו שולטים עליהם. והם ראו אז שאין ביכולתם לצאת מגלות מצרים, אלא הקדוש ברוך הוא יכול להוציאם. זהו נקרא נס, שכל דבר שאין האדם יכול לעשות מכוח עצמו, אלא על ידי עזרה מלמעלה, נקרא נס. וזהו נס של יציאת מצרים. ויש לדעת, כי בזמן שהאדם רוצה להגיע לידי דבקות בהשם, יש לו עליות וירידות. והסדר הוא, כי בזמן הירידה, שהאדם בא לידי מצב של ייאוש, ולפעמים הוא בא לידי מצב של תוהה על כל מה שהוא נתן יגיעה בחינם, שזה נקרא שהוא תוהה על הראשונות. ורוצה לברוח בכלל מעבודת השם. ופתאום הוא מקבל התעוררות מלמעלה, הוא מקבל חיות ותשוקה לעבודה. ושוכח בכלל שהייתה לו פעם ירידה, אלא הוא שבע רצון מהעלייה. אז אין האדם מסוגל ליהנות מהעלייה יותר מכפי שהיה מונח תחת שליטת הרע בירידה. יש לדעת שעניין גלות, מה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, זה נמדד לא לפי הגלות, אלא לפי הרגשת הרע והיסורים שסובל מזה שנמצא בגלות. ואז כשיש לו יסורים בזה שהוא נמצא תחת שליטת המעבידים, שהוא מוכרח לעשות כל מה שהם דורשים ממנו, ואין לו שום זכות לבצע את מה שהוא רוצה, אלא הוא מוכרח לשמש ולהוציא לפועל את כל מה שהאומות העולם הנמצאים בגופו של אדם דורשים, ואין לו שום כוח לבגוד בהם. לפי שיעור המכאובים שהוא מרגיש ורוצה לברוח מהם, בשיעור הזה הוא יכול להנות מהגאולה. וכמו שאנו רואים מה שכתוב אצל עבד עברי, כי תקנה עבד עברי, 6 שנים יעבוד, ובשביעי יצא לחופשי חינם. ובטח שהעבד צריך להיות שמח בזה שהוא יוצא לחירות. הוא כבר נמצא ברשות עצמו, ואין לו שום אדון עליו. מכל מקום, אנו רואים מה שהתורה אומרת, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בני, לא יצא לחופשי. רואים אנו שיש מציאות שהאדם רוצה להישאר עבד. ויחד עם זה כתוב, וזכרת כי עבד היית במצרים. זאת אומרת, כי עבד הוא דבר רע. מכל מקום יש לפעמים שהאדם רוצה להישאר עבד. אם כן, מהו שכתוב וזכרת כי עבד היית במצרים? ומי אומר שלהיות עבד הוא כל כך רע? הלו יש אנשים שרוצים להיות עבד. שהעבד אמר, אהבתי את אדוני. אלא כנ"ל שעניין גלות הוא לפי שיעור היסורים והמכאובים שמרגישים בהגלות. ובשיעור זה יכולים לקבל שמחה מהגאולה. וזהו כמו אור וכלי. כלומר שהיסורים שסובלים מאיזה דבר הוא הכלי, שיכול לקבל אור אם משחרר עצמו מהיסורים. לכן בגלות מצרים, שהכתוב אומר וזכרת כי עבד היית במצרים, משמע שהעבד הוא כל כך רע, מטעם היות ששם במצרים הרגישו עם ישראל יסורים. לכן אומר הכתוב וזכרת. היינו שצריכים לזכור את היסורים שסבלו שם. אז יש מקום להיות בשמחה בגאולת מצרים. ושם במצרים אומר הכתוב, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. נמצא שבמצרים, כשהיו עבדים, כמו שכתוב, עבדים היינו לפרעו במצרים, היות שסבלו יסורים. וכן הוא אומר, ויאנחו בני ישראל מן העבודה. לכן ניתן לנו עניין מצוות זכירת מצרים. כמו שכתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. ובאמור יוצא, כפי הכלל, אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון. לכן, הגם שאנחנו כבר יצאנו ממצרים, אבל אנחנו צריכים לשמוח בגאולת מצרים. לכן מוטל עלינו לזכור את גלות מצרים. היינו לזכור ולצייר איך עם ישראל סבלו בגלות מצרים. אז יכולים להנות גם היום מגאולת מצרים. אחרת אין אנו יכולים לשמוח בדבר גאולת מצרים, מטעם שהיסורים נקראים הכלים לקבל השמחה. לכן אנו רואים בעבד עברי שהוא לא רוצה לצאת לחופשי. ואין לשאול איך יכול להיות מישהו שלא רוצה לצאת לחופשה? התשובה היא כנ"ל, היות שאין הוא מרגיש יסורים כשהוא עבד. ממילא לא רוצה לצאת לחופשי. כמו שמבואר הטעם שאומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בני, לא אצא חופשי. מה שאין כן בגלות מצרים כתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. משום ששם סבלו יסורים. כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו בעבודה שהאדם צריך לעשות ברכה במקום שנעשה לו נס? והעניין כנ"ל, כי בזמן שהאדם מתחיל ללכת בעבודה דלהשפיע, אז האדם בא לידי מצבים של עליות וירידות. שעניין עלייה הוא שהאדם, לאחר שהיה מונח תחת שליטת הרצון לקבל, שהיה משועבד למלות כל משאלותיו שלו, והאדם היה רוצה להתגבר עליו ולא לשמוע בקולו, אבל הרצון לקבל היה יותר חזק ממנו, והאדם היה סובל יסורים מזה שהוא מרוחק מהשם. ואחר כך הוא קיבל התעוררות מלמעלה, והתחיל שוב להרגיש קצת התרוממות דקדושה. ואדם רוצה אז להיבטל אליו יתברך כמו נר בפני אבוקה. ואדם נהנה אז מהמצב של העלייה. אולם אין האדם מוכשר להוציא מן העלייה התקדמות בעבודה, מסיבת שהוא לא מעריך את ההתקרבות, מה שקיבל אתה מהשם, מטעם שחסר לו הכלים. היינו שבזמן העלייה הוא כבר שכח שהייתה לו פעם ירידה. כלומר, הגם שהוא מרגיש שהוא עכשיו מקורב להשם, והוא מעריך את זה, אבל תכף על המקום הוא שוכח. וממילא כבר אין לו כלי, היינו חיסרון, שיהיה בידו להעריך על דרך שכתוב כיתרון האור מתוך החושך. לכן אין לו התקדמות כמו שצריכה להיות על ידי העלייה. לכן בזמן עלייה הוא צריך לזכור ולומר שבמקום הזה שיש לי עכשיו עלייה, הייתה לי ירידה, והשם הציל אותי, והעלה אותי משאול תחתיות, ויצאתי מבחינת מוות, הנקרא התרחקות מהשם, וזכיתי בשיעור מה להתקרבות השם, שזה נקרא להידבק בשיעור מה לחיי החיים. ועל זה אדם צריך לתת ברכת תודה להשם. שעל ידי זה שהוא נכנס עתה למצב ששם היו לו יסורים, ועתה ברוך השם במצב רוח של טוב ועונג, בזה שהבורא קירב אותו, אז השיג כלים חדשים של חיסרון, שיכול למלותם עם מצב של עלייה, שבו הוא נמצא עכשיו. נמצא שהוא ממשיך אור של שמחה בכלים חדשים, שהשיג עתה על ידי שהוא מסתכל על הנס שהיה לו, שהשם הציל אותו. לכן כשהוא מסתכל על היסורים, זהו כאילו עתה הוא המקבל את היסורים, ועתה הוא ממלא אותם עם תענוג. נמצא שעל ידי זה שהוא מצייר לעצמו את מצב של הירידה, זה גורם לו שהעלייה שקיבל עכשיו תתפשט בכלים חדשים. היינו לפי הכלל, אין אור בלי כלי. לכן בזמן העלייה, שמתחיל לחשוב על המצב של הירידה שהייתה לו, היסורים של הירידה נבחנים לכלים, שבהם יכול להתפשט את אור של העלייה. וזה דומה למה שנאמר לאל בעניין גלות וגאולה, היינו לפי ערך היסורים שמרגיש בגלות, כך יכולים להנות מן הגאולה. כלומר שהגלות הם הכלים של הגאולה. זאת אומרת, הגאולה אינה יכולה למלות יותר מכפי הכלים שיש לה מן הגלות. וזהו שבעבודה, כשהאדם מצייר לעצמו את מצב הירידה, זה נקרא מה שאמרו חז"ל, שהאדם צריך לעשות ברכה. ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ובעניין ציור היסורים, יש הרבה אופנים. וניקח לדוגמה, אדם הרוצה לקום לפני בוקר, והוא הכין שעון המעורר, וכשהשעון מצלצל, והגוף לא רוצה לקום, והגוף מרגיש יסורים אם הוא יקום עתה מהמיטה, מכל מקום הוא מתגבר בעצלתיים ובא לבית הכנסת. וכשרואה שיש אנשים שיושבים ולומדים, הוא מקבל אז רצון וחשק להשתתף בשיעורים. הוא מקבל שמחה ומצב רוח מרומם. ואז הוא שוכח באיזה אופן הוא קם מהמיטה ובא לבית הכנסת. ואם האדם רוצה לקבל כלים חדשים שישרה בהם שמחה, אז עליו לצייר לעצמו באיזה אופן הוא קם מהמיטה. היינו באיזה חשק שהיה לו אז, ועכשיו איזה מצב רוח יש לו. אז הוא גם כן יכול לומר, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. היינו איך שהשם נתן לו עתה התקרבות אליו. ומזה הוא מקבל כלים חדשים, שתתפשט שם את השמחה ממה שהבורא קרב אותו אליו. וכך האדם צריך להרגיל עצמו בכל דבר ודבר, לעשות השוואה בין זמן של יסורים לזמן תענוג, ולתת ברכה על הנס שהוציא אותו מהיסורים למצב של תענוג. ובזה תהיה לו היכולת לתת תודה להשם, ולקבל הנאה בכלים חדשים ממה שנתווספו לו עכשיו, בזמן שהוא שוקל את הבית זמנים זה לזה. ומזה האדם יכול להתקדם בעבודה. וזהו כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, לא חשוב מה שהאדם מקבל מהבורא, אם זה דבר גדול או דבר קטן, אלא חשוב עד כמה שהאדם נותן תודה לבורא. בשיעור התודה שהאדם נותן, בשיעור זה מתגדלת הנתינה, מה שהבורא נתן. לכן מוטל על האדם להיזהר לתת תודה רבה, היינו להעריך את מתנתו יתברך, בכדי שיוכל להתקרב לבורא. לכן כשהאדם מסתכל תמיד בזמן העלייה, באיזה מצב הוא היה בזמן הירידה, כלומר, איזו הרגשה הייתה לו בזמן הירידה, כבר הוא יכול להבחין בבחינת כיתרון האור מתוך החושך. כבר יש לו כלים חדשים לקבל שמחה ולתת תודה להשם. וזה שכתוב, שהאדם צריך לברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה. היינו במקום שנמצא אתה בזמן עלייה. כי אי אפשר להיות עלייה אם לא היה מקודם מצב של ירידה. אולם איך אפשר להיות ירידה אם האדם לא היה מקודם בבחינת עלייה וירד ממנה? התשובה היא, כי בדרך כלל כל אדם, איכשהו, הוא חושב שהוא בסדר. כלומר, שהאדם לא רואה שהוא יותר גרוע משאר אנשים הנמצאים בסביבתו. לכן הוא הולך עם הזרם של כל העולם. היינו קצת לומדים, קצת מתפללים, וקצת עוסקים בצדקה ובגמילות חסדים וכדומה. ועיקר דאגותיו של האדם הוא איך להיות פרנסה בכבוד ודירה וכלים נעים וכדומה. כי הוא מרגיש בעצמו, אם הוא עשה סדר לעצמו עם הבורא, כמה זמן שהוא צריך לעבוד בשבילו, ואם הוא קיים כל הסדרים, מה שהוא התחייב ברוחניות, הוא מרגיש עצמו לאדם השלם. הוא כבר מותר לו לדאוג לשפר את מצבו הגשמי. ואדם רואה תמיד שעד כמה שהוא משתדל שתהיה לו גשמיות בשלמות, הוא רואה תמיד שהוא בחיסרון כלפי אחרים. וזה נקרא שהאדם נמצא במצב השלמות. אולם בזמן שמתחיל בעבודה דלהשפיע, אז הוא בא לידי מצב של ירידה. כי הוא רואה איך שהוא מרוחק מעניין דלשם שמיים. נמצא אתה שירד מזמן הקודם, כשהיה מבין שהוא צריך רק לשמור תורה ומצוות. מעניין הכוונה דה על מנת להשפיע, על זה הוא לא היה עושה תשומת לב. ואחר כך הוא מקבל בחינת התעוררות מלמעלה, הוא מתחיל להיות בבחינת התבטלות אליו התברך, כנר בפני אבוקה, ושוכח את המצב הירידה שהיה לו. ואז מוטל על האדם, כשהוא עתה, שהוא בזמן העלייה, שיכול לומר, ברוך שעשה לי נס במקום הזה, היינו שמקודם לכן הוא היה במצב שאירה לו עניין של תאונת דרכים, עד שהוא נשאר בלי הכרה על חיים רוחניים. כלומר, ששכח בכלל עניין שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע. ואחר כך השם עזר לו, וקם לתחייה, היינו ששוב יש לו קשר עם הבורא. ועל ידי ציור זה, הוא יכול לקבל כלים חדשים, שיהיה בידו לקבל שפע של שמחה, מזה שהשם עזר לו. אולם צריכים לדעת, שבזמן שהאדם מבקש מהבורא שיקרב אותו לעבודתו, היינו שיעבוד עבודת הקודש לשם שמיים, ואדם חושב שהבורא לא שומע תפילתו, והוא כבר הרבה פעמים מתפלל, וכאילו חס ושלום, הבורא אינו שומע תפילתו. על זה אמר אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להאמין, זה שהוא מתפלל עתה להשם, שאל יאמר שזה הוא יתעורר מעצמו, לתת תפילה שהשם יקרב אותו. אלא שמטרם שהאדם הלך להתפלל, השם כבר ענה לו על התפילה. פירושו שהאדם צריך להחשיב, זה שיכול עתה להתפלל להשם, זה נקרא שיש לו קשר עם השם. וזהו דבר חשוב מאוד, וצריך לקבל שמחה מזה שהשם נתן לו רצון וחשק להתפלל אליו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, רבי שמעון בר יוחאי אומר, בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. שבכל מקום שגלו שכינה עמהן. שיש לפרש שעניין גלות ישראל פירושו, שבחינת ישראל שבאדם נתרחקה מהקדוש ברוך הוא. כלומר שהאדם מרגיש יסורים בזה שבחינת ישראל שבו, היינו הרצון של ישר כל, כלומר זה שהאדם צריך לעשות הכל לשם שמיים, הרצון הזה הוא בגלות, תחת שליטת הרצונות של אומות העולם. הוא מצטער על זה. ויש לשאול, מדוע דווקא עכשיו הוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם? מה שאין כן לפני המצב הזה, האדם היה מרגיש שהוא מרוחק מלקנות דירה יותר רחבה, או רהיטים יותר יפים וכדומה. ופתאום קיבל יסורים מהתרחקות אחרת. היינו שהוא רחוק מהשם. והתשובה היא, שכינה עמהם. כלומר שהשכינה נתנה לו את ההרגשה הזו, שהוא מרוחק מהשם. וזהו כנל, מטרם שהאדם מתפלל להשם, השם נותן לו רצון וחשק להתפלל.
איך אנחנו יכולים להגדיר את המצבים שנקרא אדם נמצא במצרים כעבד הפרעה? מה זה נקרא המצב הפנימי שלנו שכך אנחנו יכולים להגדיר אותו? אחד מהמצבים שלי שאני עובר נקרא אני עבד הפרעה. בבקשה, איך זה? מה אני יכול להגיד על המצב הזה? מה אני מעריך, מה אני מבין, מה אני מרגיש, באיזו צורה אני נמצא, כלפי מי ומה. קדימה.
זה מצב של האדם, של הסירייה, שהולכים, עובדים אחד עם השני, רוצים לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא, אבל כשמגלים את ה... כשמגלים שלא יכולים, הם לא פונים לבורא. הם רוצים לנסות להצליח בכוחות עצמם.
שאדם משתדל להיות מעל הטבע שלו, והם פתאום מגלה שהוא כולו בטבע, ואיפשהו יש תענוג, הוא רץ ורק למלות ורק ליהנות, ואין מה לעשות מזה, שהבורא ככה עשה, זה עבד.
ושעדיין בטוח שיש בכוחו ועוצם ידו לתקן את המצב ולסדר את זה, למרות שהוא מגלה שהוא עבד, הוא חושב שהוא בעצמו יכול לצאת מהמצב הזה לבד.
אין מה להוסיף לחברים. שליטה של איזשהו כוח שהוא נגד הפרור, כוח שרוצה להיות בעין עוד מלבדו, בשליטה מלאה של הבורא, ומרגיש שיש כוח כנגדו שדווקא כל הזמן לוקח אותו למקומות שיש אני והבורא, יש עוד מישהו פה.
בסוף מה אנחנו עושים פה כל השיעור? אנחנו מחפשים את החיסרון המיוחד, החזק, העצום של כל חבר לדבקות, ועליו אנחנו בתפילה. וכל פעם שאתה מגלה שאתה בעצם מתעסק עם עצמך ולא בזה, שכל פעם הוא גונב אותך מזה, שכל פעם התפילה היא פתאום איכשהו מתגנבת להיות גם עליך קצת, אז זה המלחמה איתו, לחסום אותו, להעיף אותו החוצה, לשים אותו מתחת למסך ולא לתת לכלום לזלוג.
כן, ויש לו עוד אלמנט מעניין לפרעה, שהוא נותן לאדם להיות מסופק מזה שעושה מעשים, כאילו אני בסדר, באתי לשיעור, אני יושב, וכאילו מרגיע את הכוונה. וגם על זה צריכה להיות תפילה להתגברות. אתה יודע פה שהאדם עם בסדרים ועושה הכל, זה גם חלק מהפרעה, שמסופק בזה.
כן, זה שאני העבד של פרעה, זה משהו המלך שלי. שאני משרת אותו, אני מחפש איך לשרת אותו גם, זה לא איזשהו שירות בכפייה, אני ככה חושב כל היום איך אני יכול לשרת אותו יותר טוב, ואני משתמש גם ברוחניות בשביל לשרת אותו, שהיא תהיה טובה בשבילי כמו שגיא אמר, וככה תרגיע אותי שגם זה בסדר, ואני יכול להמשיך דווקא אז לרדוף יותר טוב על רוחניות, על גשמיות, סליחה.
כן, כי... השלב הזה של להיות עבד של פרעה הוא פשוט הופך להיות, הוא כל החיים שלך, אין בורא. יש פרעה, הוא המלך, אליו מתפללים, אותו משרתים, וזה גם הכוח שמניע אותך כל הזמן, איך להתמלות עוד יותר מכל מה שאתה יכול לבלוע לעצמך, במקום להשליט על עצמנו את הבורא ולהתחיל לראות איך אני יכול דווקא להשקיע באחרים, להיות בהם.
שבמקום לסבול מהריחוק מהבורא, מתחיל ליהנות, אפילו ליהנות מזה.
כן, יש מצב שאדם מסופק מזה ונהנה, ויש מצב ששונא את זה ולא רוצה להיות את זה.
ועדיין הוא עבד שהוא לא יכול לצאת או להשתחרר מהמצב הזה, למרות שהוא אולי אפילו מרגיש ומבין כבר מה קורה איתו.
אני גם חושב כמו רואי שבעיקר ההרגשה היא הרגשה שאני לא רוצה להיות במצב הזה, אבל זאת אומרת שהוא מנוגד לרצון שלי, אבל אני באמת לא יכול, פשוט לא יכול להשתחרר ממנו. עדיין כל הזמן מכניס את עצמי לתוך הסיפור.
כן, והמשתנה המרכזי פה הוא הקשר והערבות שאנחנו יוצרים בינינו. אם הוא דואך, אז אתה אוהב את העבד, אתה אוהב להיות עבד שלו, אתה שוכח שאתה עבד, אתה נהנה מהחיים שלו. ואם רשת הערבות חזקה, אז אתה כל הזמן ביסורי מזה שאתה רוצה לצאת מזה, שאתה רוצה להיות בתפילה כלפי חוץ, שאתה רוצה להזמין המאור.
וזה היציאה מאותו המצב הפנימי, כי אותו הפרו בסופו של דבר מושך
את... ולפני שאדם מרגיש את עצמו שהוא עבד של פרו, באיזה מצב הוא היה? מה המצב שלפני גלות מצרים? עבד פרו, יכול להיות שיש לו הרגשה מזה טובה, והרגשה רעה. עבדות יכולה להיות יפה וטובה. נגיד עבדות של שבע ימים, שבע שנות צובע. כן, נמצאים אצל פרו, אבל לא מרגישים שהוא לוחץ, לא מרגישים שהוא שולט. אז נהנים. כן? אז זה נקרא גלות או לא? בכל זאת זה נקרא, נכנס ל-400 שנה של גלות. כן? אחר כך הוא מתחיל להבחין את המצבים האלו, אותם המצבים, רק בהערכה חדשה, שבשבילו זה סבל, שזה רעב, בגלל שה... דרישה שלו למטרה, למהות החיים שלו השתנתה, ולכן הוא מרגיש שהוא נמצא ברעב. כן? ואז אנחנו אומרים, זה הרגשת הגלות, ממש, לפי היסורים, כן? שקודם לא הרגיש, כן? לפי שרע לו. ולפני זה, שנכנס למצרים, לא הרגיש שהוא נמצא תחת שליטת היצר הרע? בבקשה. בואו נדבר על ההבחנות האלו. שהאדם עובר לפני מצרים, כניסה, והבחנות. כלפי עבדות. כן? בבקשה.
אז בהתחלה, לפני גלות מצרים, יש את ה... יש את במצרים עצמה, אין...
באיזה מצב אנחנו נמצאים היום? גם כן. איך אנחנו יכולים להגדיר אותו? בבקשה.
לפני זה אולי זה שבע שנות צובע, כאילו בתוך מצרים, ואין בכלל עניין עם הכוונה. כן עושה את זה של הבורא, לא עושה את זה, עושה והכל בסדר. זה המצב לפני. מצב היום אני, קשה לי להבחן.
כן, כל המקרים האלה הם בתוך החברה, כשאדם מגיע נגיד לבני ברוך. לפני זה הוא לא נחשב בכלל באיזשהו תהליך של מצרים, פשוט דרגת חי. אלא מהרגע שהוא מגיע לחוכמת הקבלה והוא עוד לא מכיר שיש לו אגו והשפעה ואיך לעבוד איתם ואחד מתנגד לשני שהם הפוכים, אז זה המצב הזה שלפני. אחר כך הוא נכנס למצב שהוא משתמש בכל מה שיש, בהפצה, בחברה, בכל הדברים האלה, למלות את הרצון שלו, לגדול עוד יותר, כאילו לממש את העני שלו. במצבים יותר מתקדמים הוא מתחיל לגלות שיש בעיה עם זה, שיש מי ששולט עליו בתוכו, שהוא לא יכול לצאת ממנו. אנחנו נמצאים, דעתי משתנה כל יום מחדש.
קודם כל, להיכנס למצרים זה דבר מאוד גבוה, כי זה בדיוק כמו שיוסף שלח את האחים, הם הסכימו להיכנס רק כשהם רצו להתחבר כדי להשיג משהו לטובת עצמם, לפני זה הם לא הסכימו בכלל, ורק אז הם נכנסו למצרים. אז גם כאן אנחנו יכולים לבדוק על עצמנו האם אנחנו בכלל מוכנים להתחבר כדי להשיג משהו, אפילו שהוא יהיה הגשמי והכי לא קשור שיש, אבל אנחנו מוכנים להתחבר, מוכנים לקחת על עצמנו את כל התנאים, אם כן נכנסים למצרים. ומשם כבר יתחילו איתנו השנות צובע ושנות רעב למיניהם.
עכשיו אחרי הכנס שהיה בסוף שבוע, אנחנו מתחילים לבנות את מה שנקרא בני יעקב, את כל ההבחנות בתוך ימין, שמאל, אמצע, לראות איך אנחנו מתחברים עם ההבחנות האלה. אנחנו אמורים להגיע למצב שאין יותר, אין לנו סוג עבודה שאנחנו מצליחים להבחן בתוך החיבור הזה, ואז אנחנו יכולים להיכנס באמת למצרים, למדרגה יותר גבוהה של ברור.
כן, המצב הוא מעניין, שיש כזה דבר שאדם הרבה זמן נמצא בהבחנה של עבד המצרים, עבד הפרעה, ולא רע לו. וגם מעניין לאיך יכול להיות שלא רע במצב הזה, שהוא נמצא במבחין שהוא עבד הפרעה, ולא מרגיש שזה רע. איך שזה ככה?
לפני שבן אדם מגלה בכלל שהוא עבד, אז יש את המצב הזה של מרץ גושן, שהוא כאילו יורד למצרים, הוא מגלה שם קרקע פוריה, שהוא כאילו יכול לעבוד בה ולהתפתח בה, והוא בעצם לא מבין שהכיוון הזה שהוא מתפתח וגדל בו, זה כיוון שבעצם בונה בו את האגו, את הרצון לקבל.
נתחיל דווקא עם המצב שבו אנחנו נמצאים. לי נראה שאנחנו נמצאים כבר במצב שממש צועקים לצאת ממצרים. התמונה היא מאוד מאוד ברורה כבר. מי שולט בנו, מה אנחנו רוצים לעשות, מה אנחנו יכולים לעשות, ממי אנחנו צריכים לבקש עזרה. אני רואה את התמונה די ברורה. לגבי השאלה הזאת, יש כל המצב של הגלות, הוא מצב מאוד ארוך באמת, שיש בו הרבה מאוד הבחנות. בתחילה, כמו שגיא אמר, אתה בסך הכל, הכל סבבה, אתה ארץ גושן, הכל טוב, אתה לא מרגיש שמישהו מולך עליך, להפך, שם עם ישראל הוא חוגג שם במצרים. ואחר כך בא איזשהו מצב שאתה מגלה שאתה, יש מישהו ששולט פה עליך, שכל העבודה שלך היא הולכת בשבילו.
כן, זה ממש המסלול של כל מדרגה ומדרגה שאנחנו עוברים בדרך. אתה חי לך, ואז הבורא מעורר אותך, פתאום אתה נהיה רעב, אתה נהיה רעב לקשר. אז אתה מתחיל לעבוד על הקשר עם החברים, על התפילה איתם, ואתה מגלה עולם נפלא. איזה חברים מקסימים, איזה יפים הם, איזה מושלמים הם. וכשאתה עובד על זה יפה, אז אתה מגלה שרגע, אולי הם גם קצת לא בדיוק הכי מושלמים. ואז אתה מתחיל להתפלל נגד הפירוד, נגד האגו שלא מסכים. ואז זה המקום של הצעקה.
כן, ובכל מדרגה יש את המצבים האלה של מצרים, לפני מצרים, שבע שנות סובה, חושבים בהתחלה שאנחנו יכולים לעשות את זה בכוח שלנו, מתפעלים מעצמנו, ואז לאט לאט מגלים שאין לנו כוח לעשות כלום, ואנחנו צריכים את עזרה חיצונית. וגם לגבי המצב הכללי, כאילו עכשיו באמת יש הרגשה ש צריך משהו, אין בכוח שלנו משהו שבאמת יוציא. צריך משהו מלמעלה שיוציא, אבל התפילה הזאת היא עוד לא מספיק מגובשת לבדיוק איך פונים ולמי פונים, ולאן פונים.
כן, זה באמת, כל הזמן יש גם את המצב הפרטי עצמו, שהוא כל הזמן מתחלף, כל הזמן יש לך כניסה, יציאה למצרים, אתה אוהב את מצרים, אתה אוהב את פרעה. הבורא מעורר אותך, זה גם כן, כמו שרבש כותב כאן, זה גם כן, זה שאתה מגלה שזה רע, שאתה מתפלל להשם, זה גם כן הבורא נתן לך רצון לפני. ואז אתה רוצה לצאת ממצרים, וככה כל הזמן כאילו בעינם נמצא כמו איזשהו עכבר במעבדה כזה, כל הזמן באיזשהו לופ אינסופי.
ממתי מתחילים לשנות את הפרעה? כתוצאה ממה? בבקשה.
מתחילים לסנות את הפרעה כתוצאה מזה שאנחנו מאוד רוצים להתקשר בינינו ולהשליט את הבורא עלינו, ואז פשוט מתחיל להתגלות פעם אחר פעם שמי שהמלך שלי זה פרעה ולא הבורא, אבל אנחנו מאוד רוצים שהבורא יהיה המלך. וככה ככל השתי קצוות האלה גודלים יותר ויותר, מתפתחת יותר ויותר שנאה כלפי בורו.
כן, כשפרעה הולך נגד הקשר בינינו כבר, והוא רוצה גם את זה לאכול, אז אנחנו כבר לא, לזה כבר לא יכולים להסכים, כי זה הבסיס של כל הכניסה למצרים. על זה, דרך זה רצינו להגיע לדבקות בבורא. אז לא יכול להיות שגם את זה הוא רוצה לקחת מאיתנו. כבר משהו שהוא לא בערפל, אלא מוחשי, שהוא רוצה להפריד בינינו, ממש.
אי אפשר להבחין את המצב שאדם נמצא ולסנות את המצב עד שלא נכנס בו הנקודה, איזושהי הבחנה של הרצון יותר גדול, הערכה יותר גדולה, אז אפשר להתייחס למצב שהוא נמצא איכשהו.
והערכה יותר גדולה, הנקודה הזו, זה נקודת המשה שבעצם מתגלה באדם, אותה נקודה שבלב, שבעצם מייצרת לו איזו אלטרנטיבה לכל מה שהוא הבין והכיר עד היום, שבעצם פותחת לו את העיניים לזה שיש דבר כזה שנקרא פרעו, והוא עבד של פרעו, וזה לא טוב לו והוא רוצה לצאת מזה.
כן, שנפתחת באמת הפרספקטיבה הזו שהחברים מתארים, שיש לי להבדיל משהו כנגד משהו, אז פתאום רואים שכל העבודה שאנחנו עושים הולכת בכלל לאיזשהו בעל הבית אחר, לאיזשהו, לא יודע, מישהו לוקח לנו את כל היה, אנחנו עושים יגיעה, אנחנו רוצים להגיע ל-X, והיא בכלל שבא איזה מישהו ולוקח את הכל לעצמו, למקום אחר לגמרי, לא לאיפה שאנחנו רוצים. זה מעורר שנאה בשליטה הזאת.
פרו רצה למלות את הכלים בכל טוב. כן? כמו שכתוב בשבע שנת צובע. הוא מילא אותם בהכל, הוא כל כך טוב. כל כך דורק, כל כך חם, כל כך ממש, בכל מה שרק אפשר. תמלא את עצמך וכולם יחד וכל אחד לחוד. בבקשה. אז מה זה בדיוק המלך חדש שקם במצרים? הוא ממשיך למלות את כל הכלים של הבן אדם, והאדם פתאום מתחיל להרגיש שזה רע לו, כן? אז קם מלך חדש במצרים, זה במקום פרו, מה בורא? כן? מלך רע? היה קודם מלך הטוב? נו, בבקשה.
זה הנפלא בדרך שלנו, שכל הזמן מעוררים בך שכבות רצון חדשות. אתה בעצם כמו ילד שמגלה כל הזמן עולמות. זאת אומרת, היה כל סיבוב שלנו. אנחנו מגיעים לאיזה חיבור, לאיזה חום, לאיזה חוויה, ובהגדרה זה מייצר גילוי של חיסרון חדש, שהוא בהתחלה כואב. הוא דורש מאמץ הרבה יותר גדול בלהיות ממוקד ולהיות בתפילה, להבין מה אנחנו עושים פה. ההפצה מאוד חשובה בזה, היא מולידה חסרונות שאנחנו מכניסים פנימה. אבל שורה התחתונה זה גדילה, זה פתיחה של כלי חדש שצריך לברר אותו ולהפוך אותו ל...
כן, החידוד שהבורא הוא המלך על מצרים, בהתחלה שעובדים בשביל הפרו הכל בסדר, אחרי זה שהאדם מתחיל לשמוע שצריך לעבוד בשביל להשפיע נחת רוח לבורא, פה יש איזה מין אימפוטנציה כללית כזאת, כאילו אי אפשר לזוז, כאילו אין חומר דלק. זה אולי ההתחלה של השבע שנות צוב, זה כבר הכוונה, בשביל מה עושים את זה?
כן, שני שלבים. בשלב הראשון האדם מגיע לחברה ונהנה ומרגיש שעכשיו הוא גילה משהו שפה הוא ירחוש עולמות עליונים ויכבוש את כל המציאות, יממש את עצמו וכל העני ככה מתנפח, וזה הפרו הראשון. ובאיזשהו שלב הפרו הזה, מה שנקרא שהוא מת, שבעצם האדם מבין שהמערכת הזאת הורגת לו את הרצון לקבל, שכל הצורות הטבעיות שהוא רצה מלכתחילה הן לא הולכות להתמלות באותו אופן כמו שהוא קיבה. ואז מתחיל להיות לו בעיה עם זה. ואז הוא מתחיל לעבוד, צריך לעבוד בצורה שונה כבר.
כן, הפרעה הראשון הוא פשוט ממלא אותנו כל הזמן, נותן לנו עוד ועוד תענוגים, מילואים וסיבות שגורמות לנו להמשיך בדרך וליהנות מההליכה הזאת במצרים, וגם אפשר לחיות במצרים לנצח. ומתוך המאמצים שלנו להתקשר כל פעם, המאור מאיר עלינו בסופו של דבר את הפרעה השני, שהוא מתחיל לייבש את הרצון לקבל ומתחיל לתת לנו יכולת להיות בהכרה כלפי הכוונות שלנו, שמשם הוא כאילו עובד על שתי קצוות בו זמנית, לא ממלא אותנו בכלום וגם פותח לנו הכרה שחייב להיות פה משהו מעבר למה שאנחנו נמצאים בו.
משתנה סוג המילוי, שבפרוע הראשון באמת המילוי היה לתוך הכלים, ובפרוע השני כבר מתחילים לעבוד על מילוי שהוא חיסרון, על צורה אחרת של עבודה, שאחרי שאנחנו עוסקים בחיבור בינינו, שתמיד הוא כדי להשפיע נחת רוח לבורא, רק בהתחלה בכוחות עצמנו, ואחר כך אנחנו סך הכל רוצים להגיע לדרישה ממנו. אלה ההבדלים שנוצרים תוך כדי העבודה במצרים. תמיד זה הבורא. שאלה איך אנחנו מתייחסים למה שהוא נותן לנו, כמילוי או כהזדמנות לחיסרון.
זה מדובר לא סתם אדם שנהנה ומטייל אוכל, שתייה וכל, יש לו מגע עם המעשים של החיבור. ספרים איפה יש מאור, ומזה שהוא ככה מקבל ישר מהבורא, התכונות ביחד עם המילוי, יש התכונות של הנותן, לאט לאט נכנסים בו על ידי מאור, מתחיל לעבוד בפנים.
ובזמן שהמאור מתחיל לעבוד בפנים, אז בעצם מתגלה שכל המילוי הזה שהיה עד עכשיו, הפרוע הזה שהיה כאילו המלך הטוב, שנתן את התחושה לאדם שהוא מתקדם, שקורה איתו משהו טוב, הוא בעצם הוא מילוי אגואיסטי, זה מילוי שהאדם מתחיל לקבל ממנו דחייה. וזה לא שהפרוע החדש בא במקום פרוע ישן, זה בעצם אותו פרוע, ההבחנות של האדם כלפי אותו מילוי פשוט משתנות.
בשבע שנות הסובה, פרעה רצה למלא את הכלים בכל טוב. אז מה זה בדיוק המלך החדש שקם במצרים? האם הוא במקום פרעה? זה הבורא? קודם היה מלך טוב, עכשיו זה מלך רע? שאלה.
תוך כדי הסיבוב הזה, פתאום שמתי לב שבהתחלה כאילו אנחנו עושים סדנה וכל אחד במאמץ, ופתאום אני קולט שאני מתחיל להיות חכם וליהנות מזה שיש לי תשובות, שהשתלט עליי פרעה. זאת אומרת, במקום שאני אהיה כלפיכם, פתאום כבר אני באיזה הצגה. אז זה פרעה הכאילו טוב. עכשיו מתחלף לי הפרעה לרע, ואני צריך להתעלות מעל זה.
כן, הפרעה רע שהוא כבר לא ממלא את השם. כשאדם כבר רוצה לעבוד מעל הכלים דה קבלה, או לפחות ממש שמבין שזה מעל הכלים דה קבלה, הפרעה כבר לא מתחיל לבעות. מתחיל לתת תחבדות, מתחיל לתת כל מיני הפרעות כאלה, כדי לתת לאדם אפשרות לצעוק למלך האמיתי.
כן, זה באמת התקופה האחרונה שאנחנו מדברים הרבה על זה בשיעורים, על הפרעות, על מכות בחיים הפרטיים שאדם מקבל, כל מיני מצבים שזה דווקא מצבים כבר יותר מתקדמים, שמתחילים לנקות את האדם מהרצון לקבל שלו, שכל הצורות הטבעיות שהוא רצה כבר לא הולכות כמו שהוא רצה. אפילו דברים בסיסיים, הכרחיים, מתחילים לעבוד איתו בצורה אחרת. וזה המערכת שעובדת, היא נקראת כאילו פרעה, זה הבורא תכלס.
כן, הוא גם רוצה הוא עושה הכל כדי לנתק אותנו אחד מהשני. יש רגע אחד שאנחנו מצליחים להיות באיזה תפילה אחד על השני, על זה שיהיה איזה קשר, ותוך שנייה הוא שובר את זה. ודווקא מכניס רצונות אחרים. כל הזמן הוא פשוט משנה לך את הכיוון. אתה רוצה ישר לתוך הקבוצה לרוץ, והוא פתאום שולח אותך לתוך איזה לא יודע מה.
ואם אנחנו מחזיקים, למרות כל השבירות האלה שהן מתגלות, אם אנחנו מחזיקים שבסך הכל, אחרי כל החשבונות, זה הבורא שמכוון אותנו לפנייה אליו, לדרישה אליו, אז אנחנו ממש מתקרבים לזה, זה המכות שאנחנו נותנים לפרעו. זה המכות שאנחנו מורידים על מצרים.
בעצם הכל מתחיל ממתי שאדם מתחיל לעבוד בכוונות, לבדוק הכוונות, להשתוקק לכוונות הנקיות, אז מתחיל העבודה וכל זה.
גם הבחנות של טוב ורע זה לא הבחנות הרגילות שאנחנו חושבים טוב ורע, כי דווקא הפרעה הרע זה כביכול.
מה זה נקרא ש... שיוצאים ישראל לגלות, גם שכינה יוצאת איתם. בבקשה.
כשישראל יוצאים לגלות, אז השכינה גם יוצאת איתם. כי במקום באמת שאדם נמצא במרחק מהכוונה ומהתפילה לחברים, אז הוא נמצא כבר לגמרי הפוך מהבורא, הפוך מתכונות הבורא. לא יכול להיות שיש במקום כזה שכינה.
יש לזה שני היבטים. אחד זה מה שרועי אומר, באמת זה איפה שהאדם נמצא, איפה שאנחנו נמצאים, שם גם השכינה נמצא. איך שאני מסתכל על המציאות, שם אני נמצא. יש דבר שני שאולי אופטימי יותר, זה שלא משנה איפה אנחנו נמצאים, תמיד יש איזשהו ניצוץ, אני לא יודע איך לקרוא לזה, איזשהו כוח רוחני שיקח אותנו, שיקח אותנו קדימה, מחשבת הבריאה נמצאת בכל מקום, והיא תמיד תדחוף את האדם עוד צעד קדימה לקראת, גם לצאת מהגלות.
בטח, כי מה זה גלות? זה מצב של הכרה, שאתה בגלות. זה לא שאתה חתול בחוף הים, שותה בירה, ואתה בחיסרון לחיבור, ואתה מתקשה מאוד. אז ודאי שהשכינה איתך, כי זה הכוח שמזמין אותך. שמקשה עליך, שמכוון אותך, שמברר אותך, כדי שתתחדד לרמת האוביות הזאת, לתפילה נכונה, להחזיר חזרה, להקים שכינה, שזה גאולה.
כן, ודאי שכל ההבחנות האלה הם כלפי האדם שבדרך, שברגע שהוא עושה תנאים מינימליים, מגיע פיזית, או יש עליו השגחה, כלומר, יש עליו כיוון, מורידים אותו, מעלים אותו, אבל לא עוזבים אותו. וככה גם את החברה, תמיד חלק למעלה, חלק למטה, כאילו הבורא מנהל את התיאטרון הזה כאן, וזה גם בגלות, בכל מצב.
כן, אולי אפילו דווקא בגלות שכיניים מהם, שהם גולים, אז יש כוח ששומר עליהם, שעוטף אותם, שהוא מכוון אותם, שהוא שלח אותם לגלות מלכתחילה. והגלות הזאת זה לא גלות, זה בעצם עלייה. הגלות זה בשביל לבנות את הקשר יותר גבוה מעל הרצון לקבל שלי.
כי השכינה זה הכלי של ישראל, וברגע שנכנסים לגלות, אז הכלי גם כן בגלות, אבל עכשיו יש לו הזדמנות להיבנות במדרגה יותר גבוהה של קשר. מה שנכנס לגלות זה הכוונה, היא זאת שבגלות. עכשיו צריך לעשות עליה תיקון, שנוכל להלביש כוונה נכונה על השכינה.
ישראל זה אלה ש... מתייגים לשוב לשורשם, שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא, והחלק הזה מהם שנמצא בגלות, שמרגיש את הגלות, אז באמת נוצר הכלי הזה של שכינה ביניהם, כלי שיכול לפנות לבורא כדי שיוציא אותם מהרגשת הגלות הזאת.
זאת אומרת שלא סתם הגלות זה מכוח עליון, ככה מכינים את הכלים לחברים שקשר בדיוק מתאים להשרת האור.
יוצא שהשכינה בעצם נעלמת בגלל היחס של האדם כלפיה. בגלל זה השכינה כאילו יוצאת לגלות, כמו אותו אדם שכאילו כבר הפסיק ללכת בכיוון הזה שנקרא ישר יש הראל.
יש סיפור כזה יפה בזוהר שמשום מה מזכיר לי את העניין הזה, על האדם נפגש, או נשמה נפגש עם השכינה, שנפגשים עם השכינה, אז זה כמו אמא ובן שהלכו לאיבוד זה מזה, ואז הם נפגשים, אומרים כן, פה היו שודדים, פה נפלנו לבור, פה, ודווקא זה מעצים עוד יותר את, את הפגישה שלהם, כי כל הצהרות שהם רואים ביחד, ורואים בעצם שכל הזמן היו ביחד. יש איזו הרגשה מאוד ברורה באמת, שבכל רגע, איפה שאנחנו לא נמצאים, כל המקובלים הגדולים, כל היגיעה שלנו בקבוצה, יש איזשהו שם כוח ששומר על האדם, ולא משנה מה יהיה, גם אם תרגיש שאין לך כוח בכלל, יהיה שם מישהו שייתן לך יד ויקח אותך עוד איזשהו צעד קדימה, משהו כזה.
כן, זה להקים את הכתר שלנו כל פעם מחדש. וזה אומר, כמו שלמדנו אתמול, או שלשום, שהתחתון מנסה להידבק לעליון, לרצון העליון. והוא עושה את זה על ידי ביטול עצמו ולכוון את הכוונה שלו כלפי העליון. וכל הפעולה הזאת היא פעולה של גלות. אתה בתוך יגיעה, בתוך חושך, בתוך ניסיון להתכוון, להתפלל, לצאת מעצמך. וכשאתה מצליח להקים כתר, אז גאולה על המדרגה הקיימת.
כן, ההבחנה העיקרית פה היא בכלל גלות כלפי מה? כאילו, מה זה גלות? בורא מוציא את ישראל לגלות, לעובדים בעל מנת לקבל, רוצים למלא את עצמם, והוא גם זה שמעורר אותם מהגלות, ומעביר אותם את כל המסלול מכשולים הזה כדי לצאת מהגלות. מעביר אותם יד ביד, מפיל אותם בדרך, מרים אותם עוד פעם, עושה להם מסלול מעניין. אבל הוא איתם כל הזמן.
כן, אני חושב שעכשיו אנחנו פה בסדנה, כאילו באיזשהו עדיין לא נמצאים כאחד, וזה הגלות שלנו. ורוצים שהכוח העליון הזה, השכינה, דווקא שנמצא איתנו באותו גלות, ימשוך אותנו לחיבור, נהיה פה כלי אחד.
מה עוד? פשוט להיות בהכנעה כלפי התהליך, זה מה שתמיד מאפשר לנו לעשות עוד צעדים קדימה, ונותן לאור לעבוד עלינו, ומאפשר לשכינה לצאת מהאפר.
ישראל שנמצאים בגלות, זה הבורא שהוציא אותם, לא לשכוח את זה.
כן, שהמעשה שאנחנו יכולים לעשות זה להזמין המאור שמחזיר למוטב בכל הפעולה לחיבור, להתעלות מהרצון לקבל רק המאור.
והגלות הזאת היא לא גלות פיזית, זה לא איזה מקום שישראל באמת נמצאים אליו או הולכים אליו. זה מקום פנימי בתוך האדם, זה מקום בקשר בינינו שהוא חסר את הדאגה.
נעבור לחלק הבא של השיעור.